עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 11 ל-12, אתם איתי כמובן ב-103 FM, מי שהיום עורך ומפיק הוא אייל פרנק, אחרי על השידור אילי קונפלד, לא קוראים לך קורנפלקט? טוב, ליזה עשה אסוציאציה. על הדיגיטל מיכל קדוש מאחוריי ועל הפייסבוק לייב רון שהים. הנה אני רואה את עצמי, שרון, אתה רואה את עצמך בפייסבוק לייב? כן, הנה אתה?
כן.
תכף אני אעשה לכם היכרות עם מי שבאולפן היום. הטלפון שלנו, כדי שאתם תתקשרו ותצרו איתנו קשר, הוא 1-900-722-103, ואתן יודעות, ואתם יודעים שאנחנו אוהבים, שאתם שולחים וואטסאפ, כתוב טקסט קצר ל-054-70-103-70. אתם זוכרים שאמרתי לכם פעם שזה צריך להיות על המקרר, ועוד יותר טוב, זה צריך להיות בתוך הטלפון שלכם? אז 054-70-103-70. זהו, נתחיל. רק כמה מילים ככה, ששנת הלימודים התחילה. מי כמוך יודע, אתה עם שלושה ילדים, תכף נדבר, תכף תכירו גם את מי שיושב פה. אבל אתם, שנת הלימודים התחילה עם המון הסתגלויות, כבר שמעתי על ילדים שבוכים וילדים שמקיעים וילדים ששמחים וילדים שלא ישנו לילה קודם וילדים שאומרים מה אכפת לי, לא אכפת לי. כל אחד בקיצור מגיב איכשהו מגיב. אבל אני חייבת לספר לכם, אני מקבלת ביום הראשון של הלימודים ביום רביעי הודעת וואטסאפ מהנכד שלי, אחד מהם שהוא עלה לזין, ששש שנים בבית ספר יסודי, הוא הלך בלי טלפון לבית ספר, לא עניין אותו, הוא לא כל כך אוהב את זה, הוא מעדיף לשחק כדורסל וכל מיני דברים, אבל עכשיו לחטיבה כבר עולים להסעה וכבר הולכים עם הטלפון, ואז הוא שולח לי הודעה והוא כותב לי, סבתא, את מוכנה לשלוח לי וידאו קצר ואולי גם תמונה, כי הילדים בכיתה לא מאמינים לי שאת סבתא שלי. אהבתי את זה ברמות, ישר התפניתי מטעם מכל העיסוקים שלי, עשיתי וידאו קצר, הכנתי לכל הילדים שעלו לכיתה זין בשער הנגב, בדרום הארץ. הכנתי להם שנת לימודים טובה, ושלחתי גם תמונה, כן. אני הסבתא של...
חיזקת לו את המעמד.
לגמרי, ברור, נדבר על מעמדים אולי, על ילדים, מעמדות. ועל ילדים, אז היא התחילה, ו... אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על החגים רגע שמתקרבים, אחר כך אני אענה לכל מיני שאלות אם יהיו לכם בעניין. אל תצפו שילדים שובבים יהיו שקטים בארוחה. אל תצפו שילדים שרבים לא יריבו בטיול המשפחתי. להפך, לפעמים השהות ביחד היא איזשהו סוג של קטרזיס למריבות וללחצים ולשעות באוטו וליחד בצימר או משהו כזה. תיקחו כל מיני דברים שיעסיקו את הילדים. וגם אל תיקחו אותם למסעדות יוקרה ולכל מיני מקומות כאלה. תעשו להם את הסנדוויצ'ים שהם אוהבים וזה הם יאכלו. לא לצפות שבחופשה יהיה משהו אחר. הבית הוא בית, בחופשה יכול להיות כיף, הרבה יותר נעים, עיסוקים אחרים, אבל במיוחד בארוחות המשפחתיות, ברגע שהילדים יורדים מהשולחן, די, ירדו מהשולחן מספיק. פעם ילדים ישבו הרבה שעות בליל השולחן, כי הם פחדו מההורים שלהם. היום הילדים לא פוחדים איתנו, שזה טוב. אבל הם גם לא משותפים פעולה ולכן הם ירדו, יאללה הם ירדו מספיק שבו אתם ותיהנו מהארוחה במקום לרדוף אחרי הילדים ולבייש אותם ואת עצמכם, זה טיפ קטן
לגמרי נכון, לגמרי יודעת שיש משפחות שמבטרות על הטיולים האלה, רק בגלל שיש קצת בלגן בדרך ועד שעולים על האוטו ועל הרכב ונכנסים, או שיש איזה מריבה והן בוחרות לבטל, הן לא יוצאות לטיולים משפחתיים
חבל, נכון? א', אני יכולה להבין אותם, אבל זה ממש חבל
מה זה?
כי במקום להתמודד עם הדבר הזה או להתקשר אלינו ולדעת מה עושים עם הילדים במקומות האלה מבטרים על חוויות אדירות
ואנחנו יודעים איזה ערך יש לטיול המשפחתי לחוויה המשפחתית, שאולי מתחילה באיזה מריבה קטנה, אבל אחרי זה יש 3 ימים או 4 ימים שיש בהם קצת עניינים אבל בסופו של דבר, אלה דברים שמדברים עליהם שנים, וזה זיכרונות של ילדים. נכון. הורים מוותרים על הדבר הזה בגלל איזה דבר קטן.
תשמע, אצלי, אחת מהבנות באופן קבוע מזכירה לי, ברגעים מסוימים היא נזכרת בשיר ארס שהייתי שרה לה. אני לא זוכרת, מי זוכר, גם הרבה ילדים וגם הרבה שנים, אבל יש דברים שבאמת הילדים חוויות שחרוטות להם. ועכשיו כבר דיברת, אז אני רוצה להכיר לכם את שרון פאר.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
עכשיו בצורה רשמית.
כן, שרון, רק להראות לכם את התמונה שלו כאן. שרון הוא שותפי לכתיבת הספר המתכון לגידול ילדים מוצלחים, ואני הבאתי אותך היום שרון, כי לאחרונה מדובר המון על ספורט, גם נגמרה אולימפיאדת טוקיו, נכון. גם עכשיו, ממש תכף עומדת להסתיים גם האולימפיאדה הפרלימפית.
נכון.
ומי שדרך אגב לא ראה, תצפו. כי זה מרגש בצורה לא רגילה, לראות את ההתגברות על קשיים, ממש קשיים, לא רק על כאבי לב, אלא באמת על פיזיקה, על חוסר גפיים, על
זה הכוח האנושי המנטלי.
כן.
לא הפיזי, המנטלי בהתגלמותו.
אז רגע, לפה אני רוצה להוביל אותך שנייה, ואני אסביר גם לאנשים למה. כי הקשר בינינו התחיל מכיוון שאתה אבא לשלושה ילדים ספורטאים.
נכון.
ושאלת את עצמך, מה התפקיד שלי? מה אני יכול לעשות כדי לייצר לילדים את התנאים הטובים ביותר להצליח? איזו הצלחה? אם זה יהיה, אם הכדורגלן שלי יהיה רן זהבי, או הכדורסלנית שלי תהיה עומרי כספי, לא לשם אני לוקח אותם, אלא למימוש העצמי, נכון? לכל הדברים האלה שתכף נרחיב עליהם.
נכון.
שזה מה שחשבנו מבחינתנו כילדים מוצלחים.
ככה זה התחיל, אבל צריך להגיד שהספר שלנו לא עוסק בספורטאים בלבד, וגם המטרה שלי הייתה, כשעלה לי הרעיון, זה בעצם איך להיות אבא יותר טוב כדי לחנך את הילדים שלי בדרך מטיבה יותר, לאו דווקא כדי שיהיו ספורטאים טובים יותר, אלא בכלל כדי שיהיו בני אדם.
זאת אומרת שאתה ראית בספורט איזשהו סוג של ערך,
נכון.
בלי קשר להישגים הספורטאים, אז תרחיב לי את זה בבקשה.
תראי, אני בתור ילד, קודם כל, הייתי ספורטאי, שיחקתי כדורסל, הגעתי עד לנבחרת ישראל, ואז פרשתי בסי בגיל 16. מכל מיני סיבות, אני חושב שהיום בדיעבד, אני חושב שכדי להגיע לרמה מסוימת, אתה חייב דחיפה של ההורים. אצלי הייתה דחיפה, אבל אולי לא מספיק, וגם, את יודעת, יש צומת כזו שאתה מגיע אליה בגיל ההתבגרות, פתאום אתה מגלה שיש בנות בעולם.
חלק השני של גיל ההתבגרות.
ויש בילויים בעולם, ויש כאלה שבוחרים בדרך הזו, ויש כאלה שממשיכים קדימה. ואני לא המשכתי קדימה. בכל מקרה, אבל הספורט הוא בחלק בלתי נפרד מהחיים שלי, וכמו שאמרת, שלושת הילדים שלי, ספורטאים, משחקים כדורגל, כדורסל, שחו, עשו כל מיני דברים. ואני חושב ואני גם מחנך בבית ספר, תיכון, ואני חושב שספורט עושה שמות, עושה משנה חיים לילדים. אני קורא לזה כדור במקום כדור, אני אומר באמת, לא מעט, אני לא רוצה להגיד באחוזים, אבל לא מעט ילדים היו יכולים להחליף את הכדור התרופתי שהם לוקחים בכדור כדורסל, כדורגל או טניס או מה שזה לא יהיה, לפעילות ספורטיבית, ומעבר לפעילות הספורטיבית, יש בזה כל כך הרבה ערכים, שאני חושב שזה דבר שהוא חובה. חובה, 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 לכל ילד וילדה.
אתה יודע, אני עשיתי איזשהו פודקאסט עם אריק זאבי לפני איזה חודש, והוא אמר לי, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, והוא אמר לי שלדעתו, אם כבר ספורט, אז ספורט תחרותי. הוא אומר, זה אחרת לרוץ עם אבא, אפילו 3 או 4 פעמים בשבוע, זה שונה מלשחק בתחרויות, זאת אומרת אפילו בית ספר מול בית ספר, נבחרת מול נבחרת, זאת אומרת יש משהו דווקא הוראה במקום התחרותי שעושה, שנותן, שמחזק את אותם הערכים שדיברת, ואתה חושב שזה נכון? זאת אומרת הקטע הזה התחרותי הוא זה שמוסיף חלק מהערכים שתכף נרחיב עליהם?
תראי, ספורט בעיקרו הוא תחום תחרותי, אבל לא לכל ילד או ילדה מתאימה התחרות הזאת. יש ילדים שבגיל 5, 6 או 15, עדיין התחרות קצת גדולה עליהם, ההתמודדות מול מישהו אחר, או מישהי אחרת, וצריך לכל ילד להתאים את הספורט שמתאים לו. יש ילדה שיכולה או ילד שיכול לעשות ספורט עממי, ולצאת לריצות קלות, או לזרוק לסל, או לשחק טניס, טניס שולחן, לא משנה מה, ובכיף, בלי שום תחרות. וזה בסדר גמור, וזה מצוין. ויש ילד או ילדה שיכולים יותר מזה, שיכולים להתחרות, שיכולים לעמוד במתח ובלחצים של מביא איתו ספורט תחרותי.
אז שרון, אנחנו עוד נמשיך ונדבר, אני רוצה שככה תשב איתי כל השעה הזאת, ואני רוצה גם באמת להתייחס ולקח את זה למקום שלנו, אתה גם מדריך הורים למתבגרים, נכון? וגם מחנך של מתבגרים. זאת אומרת, הנושא הזה של הורים וילדים, משפחתיות, הילדים כשעומדים בפני עצמם, וגם כחלק מהמערך, הוא מאוד חזק אצלך בעשייה, ממש גם היומיומית, מעבר לזה שאתה אבא. אז ואני רוצה להתייחס למקום הזה שנקרא דחיפה מההורים. כי באמת יש ילד שיש לו תשוקה לדבר הזה. אני זוכרת שאמרה לנו אימא, אחת האימהות בספר, שיש לה חברה שהבן שלה, אימא של ילד שהגיע להישגים בספורט, ואומרת שיש לה חברה שהבן שלה התברך כשחיין עילוי. והאימא אמרה, לא מתאים לי. לא מתאים לי להיות כל בוקר בשש בבוקר בבריכה, ולתת לילד...
אני זוכר את הסיפור הזה.
כן, ולראות. זאת אומרת, וזה מה שאמרת, שכמה המקום של ההורים חשוב כאן, לא רק בהשקעה, אלא גם בדחיפה. אייל רגע מאותת לי משהו, יש לנו שיחה אייל? יש הורי על הקו שרוצה, בוא נשמע. אוקיי, אני לוקחת רגע שיחה שמחכה לי פה. שלום.
שלום.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל. שמי חנה. ויש לי בן חייל, הוא התגייס לצבא. לפני שהוא התגייס, עשינו את כל מילוי הפרטים בשאלון, וככה לפי מה שהיינו צריכים, פנינו לרופאים. יש לו איזושהי בעיה, והכל... את כל הרופאים שפנינו אליהם נתנו לנו אישורים, והוא מתגייס מסודר עם האישורים שלו, יש לו איזושהי בעיה רפואית.
רפואית.
כרגע, כן, כרגע זאת אומרת, הוא עשה את הטירונות, קצת היה לו קצת הרבה.
קשה.
היה לו קשה, אבל הוא לבסוף הוא צלח את הטירונות, והוא שובץ לבסיס רחוק, ומפה לשם זה כבר לא... הוא בבית. שורה
התחתונה,
הוא בבית, קשה לו...
רגע, הוא בבית, רגע, חנה, הוא בבית, כי הוא מתוסכל והוא מאוכזב מהמקום שהוא שובץ אליו, הוא לא רוצה לעשות את מה שבעצם חילו אותו והחליטו שהוא יעשה בצבא.
כן.
והוא בבית. אז רגע, מה? נפקד? הוא כבר נפקד?
כן, זה נחשב שכן.
אז רגע, אוקיי. קודם כל זה סיפור, שיש בו המון כיוונים, להרבה מאוד דברים אפשר להתייחס אליו, אבל זה גם סיפור ששומעים אותו. ולדעתי בעצם הליבה של הסיפור הזה, זה התמודדות עם תסכול ועם אכזבה. מאוד מאוד רצינית. הבחור הזה, חנה, תגידי לי אם אני צודקת. הבן שלך ראה את המסלול שלו באופן מסודר, באופן מסוים, נכון? מאוד רצה להגיע ולעשות דברים מסוימים בצבא, למרות הבעיה הרפואית שלו, ומה שקרה זה שהצבא החליט עבורו שהוא יעשה דברים אחרים. ואז
כן,
יש לנו
פה... זה לא ממש מקשיב.
מי לא מקשיב?
לא ממש מקשיב, הגורמים בצבא. ו... לא ממש מקשיבים, זאת אומרת, יש את כל האישורים, אני ציידתי אותו ממש...
רגע, סליחה.
כן.
אוקיי. זה, אמרת פה איזשהו משפע שאותי הוא קצת מצחיק, הצבא לא ממש מקשיב. אני לא מבינה איזה ציפייה יש לך. אני באמת מופתעת, למה את מצפה? שיושבים שם אנשים שיגידו, אכן, כן, נעשה מה שהילד רוצה, בואו נפנה וניתן לו את כל הדברים והציפיות שלו. זה איזושהי ציפייה לא ריאלית. הבחור שלך כנראה פעם ראשונה בחיים שלו מתמודד עם המציאות, והמציאות היא לא כזאת שאמא ואבא יכולים לסדר לו אותה, וגם לא כזאת שהוא מצליח לסדר לו אותה. יש פה ילד שעומד בפני אכזבה מאוד גדולה, ולא מצליח למצוא בעצמו כוחות להתרומם. חנה, את מבינה את הקטע? זה לא הצבא בכלל. יש לי פה ילדון, יש גבר צעיר בן 18, שלא מצליח להתרומם מאכזבה שחיים נתנו לו בומבה. האמת, נורא מאכזב. נשבר הלב. הוא הולך עכשיו לעבור שנתיים וחצי או כמעט שלוש במשהו שהוא לא אוהב לעשות. כרגע זה מה שהוא אומר לעצמו. והוא נורא מסכן ונורא אומלל, אבל הוא לא מצליח להתרומם. שרון, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שנייה, תכף תגיד מה שאתה רוצה. בהקדמה שלנו בספר אנחנו ציטטנו את צ'רצ'יל, שאמר שההצלחה זאת היכולת של הכוח או של החוסן הפנימי לעבור מכישלון לכישלון לכישלון לכישלון. והבן שלך, תכף נחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, לא מצליח להתרומם. לא מצליח למצוא את החוסן הפנימי להגיד, לזזל. לא קיבלתי את מה שאני רוצה. בוא נראה איך אני יכול, אולי אני יכול לעשות לימונדה מהלימון הזה. אתה רוצה להוסיף משהו?
קודם כל, התופעה, אני מכיר אותה.
כן.
לצערי, יש לי אפילו תלמידים כאלה שמתגייסים, ובאיזשהו שלב הם פורשים. אבל אני רוצה לשאול את חנה, קודם כל, איזה טירונות עשה הבן שלך? טירונות כלל צהלית, טירונות קרבית?
לא טירונות קרבית, בשל העובדה שיש לו
בעיה רפואית.
אז זאת הייתה טירונות...
כלל צהלית. אני חושב שבמקרה כזה זה נכון, הצבא עם מאות אלפי חיילים, לא יכול להגיע לכל אחד באופן פרטני, אבל כן אני יודע שאם ניגשים לרשויות שלא יישארן בעמדת נפקד, שכן פועלים מול הרשויות, ולפעמים צריך ללכת ולחזור ואומרים לך כן, לא, ועוד טלפון ועוד טלפון, אבל אפשר לסדר את זה, כי בסופו של דבר נמצאים שם אנשים שרוצים שהחייל הזה, הבן של חנה, כן יהיה במערכת, ואם המקום שהם נתנו לו לא מתאים לו, אז הם יעדיפו שהוא יהיה במקום אחר שיותר נוח לו מאשר שלא יהיה במקום.
חנה, מה בעצם שרון אמר?
כן, אבל איך אנחנו גורמים לו לקום ולרצות ללכת, זה לא כמו ילד שהיה בגן, שהייתי לוקחת אותו יד ביד.
לבוא ולהגיד לו, אתה רוצה את הדבר הזה שבגללו, שלא נתנו לך אותו? לך תילחם עבור זה. לך לקצין העיר, לך לאן שהולכים חיילים, לך דבר.
אז אולי תגידי לי לאן צריך ללכת, כי אנחנו הלכנו להרבה מקומות ואף אחד לא מקשיב. מרופא לרופא, אז הרופא אמר, נכון, יש פה את הבעיות, אני כותב את כל הבעיות, אבל אני לא יכול לעזור. זה כאילו נעשה, כמו איזה
שער. אבל חנה, חנה, הבעיה היא לא בבירוקרטיה, באמת. וגם יכול להיות שהוא לא יקבל אף פעם את מה שהוא מאוד רצה. הבעיה היא, ואת אמרת נכון, זה איך אנחנו מוציאים אותו מהמיטה. זה העניין.
איך מוציאים, איך גורמים לו להבין, גם אני הייתי חיילת, איך גורמים לו להבין שעם כל הקושי,
אני
חייב להתגייס.
אני סקרנית לשאול אותך, עד אותו רגע, איך את מכירה אותו בתור מה, איזה ילד, איזה מתבגר, החיים היו קלים לו, הכל עבד לו תמיד בקלות, הוא היה תמיד מצליח?
לא הכל היה קל, אבל הוא תמיד שאף להצליח, זאת אומרת, זה עוד התחיל מגן חובה, הוא תמיד היה ילד שרצה יותר, זאת אומרת, הוא תמיד דרש ממני לשבת איתו, עוד לא לימדו לקרוא ולכתוב, הוא כבר רצה.
זה קצת מזכיר לי, כן, זה קצת מזכיר לי את החבר'ה, את הילדים המצטיינים, בבית ספר יסודי ובתיכון, ממש מצטיינים, ומגיעים, אתה זוכר, קירה רדינסקי וכאלה, יש לנו המון דוגמאות, ומגיעים לאוניברסיטה, ומישהו, ילד שהיה מקבל בין 98 ל-100, תמיד, כל הזמן, מקבל 75-80, וכמעט מתרסק. אז זה קרה לו כאן.
לגבי ציון, את הזכרת לי משהו, לגבי הציון, יום אחד הוא חזר עם ציון של 99, אני חשבתי עם הבכי הזה, אני חשבתי שקרה משהו, שהוא קיבל איזה נכשל או משהו, בגלל שהוא קיבל 99, הוא בכה.
תקשיבי, אני אומרת לך בכנות, אני הייתי הולכת לבקש עזרה מקצועית. ממש, מכיוון שכל מה ש... מה אנחנו עושים בדרך כלל? אנחנו מדברות על ההיגיון של הילדים בדרך כלל. אבל תראה, אבל חייבים ללכת לצבא, אבל הזמן הזה יעבור, ואתה בגיל 21 תהיה אחרי זה, ואי אפשר... אנחנו בעצם עובדים כל הזמן על ההיגיון. והוא לא נמצא שם בכלל. הוא שבוז, הוא שבור בתוך עוגמת נפש, בתוך מצב רגשי. לדעתי הוא גם באיזשהו סוג של פלונטר של תחושת ערך. משהו לא מצליח לו. פעם ראשונה, אולי בחיים, מאוד מאוד. עכשיו, אז הוא כבר לא בוכה, אז הוא, אבל הוא נשאר במיטה. אני באמת הייתי מחפשת איזה פסיכולוג שיבוא הביתה. שיבוא וישב, ייכנס לחדר, ועם, שישב לידו, יתחיל לדבר. עכשיו, הפסיכולוגים מכירים את התופעות האלה. הוא ידבר והבחור לא יענה לו. ולעבור אחרי 3 ימים עוד פעם. לכם זה יעלה טיפול פסיכולוגי שמגיע עד הביתה. אבל הוא יושב, והוא ידע להעביר את הילד, כבר לא ילד, את הבחור הצעיר הזה, הוא ידע להעביר אותו איזשהו סוג של תהליך רגשי. הוא ידע לגרום לבחור למצוא בתוך עצמו את הכוחות שלו. כי גם כשהוא בא הביתה בוכה על ה-99, הוא מצא שם איזשהו סוג של כוח לשרוד את זה ולעבור ולחיות הלאה, ולהגיע גם למבחנים הבאים. ואת הכוח הזה צריך למצוא. זה הכוח שיוציא אותו מהמיטה, לא בגלל שהוא הולך לקבל את מה שהוא רוצה, אלא להפך, כדי לקום ולשרוד את העולם הזה, במקומות וברגעים שבהם אתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. אני חושבת שזה הפתרון כרגע.
כן.
זה העניין. זה העניין. חנה, עזבי את הצבא. הוא כנראה לא יתקבל לאן שהוא רוצה. דפקתם הדלתות, ניסיתם, זה לא ילך. הוא צריך מה שעכשיו צריך, זה קודם כל להרים אותו, כדי ללכת עוד פעם לקצין העיר, או למקום אחר, כדי לקבל איזשהו סוג של שיבוץ, שהוא יגיד, את זה אני מוכן, ייתנו לו 2-3 אחרים, אולי. אוקיי? ואת זה הוא יהיה מוכן. תחפשי איש מקצוע, תחפשי...
אני תומכת עלייך, כן.
איי, תודה, יקירה.
ולא לחכות, כמה שיותר מהר.
לא לחכות.
כל יום שעובר, אז אתה...
כבר היום, תחפשי מישהו שבערב החג יבוא. ממש. ביום ראשון שני, יבוא ויקדיש שעה וישב. הבחור הזה צריך מישהו שיוציא אותו, הוא גם ינער אותו אחר כך, אבל כרגע הוא לא בשלב של ניעור, כרגע הוא פשוט, הוא מדוכא. את יודעת מה זה המילה דיכאון? זה דיכוי האון, און זה כוחות. הכוחות שלו מדוכאים, הוא לא מוצא כוחות להרים את עצמו בגלל האכזבה ושברון הלב שיש לו. כי זה יושב אצלו על תפיסה ערכית. אני שווה רק אם...
אתה מקבל את ההסכמה שלו ל... זאת אומרת, צריך לידע אותו.
היה עדיף, אבל לדעתי הוא לא יסכים. אני הייתי אומרת, תקשיב טוב, אנחנו דואגים. הורים שדואגים לילדים שלהם עושים גם מהלכים קיצוניים כשצריך. ויש פה את בן אדם, הנה הבאתי לך פה את אייל. אייל הוא פסיכולוג, הוא מתמחה במה שאייל יגיד לך להגיד, וצאי מהחדר. ותני להם להתמודד. יכול להיות שיגיד לו צל, לא רוצה לדבר איתך, אתה לא תכנס אליי לחדר, אני לא יודעת מה הוא יגיד. יכול להיות שהוא כל כך מדוכה שהוא גם לא יגיב. אבל הוא ישמע. ואז תתני לבעל המקצוע לעשות העבודה. ואני אומרת שוב, יש בזה דחיפות. כן.
כן, תודה רבה לך.
תודה, וחנה, אני מבקשת שתיצרי איתנו קשר מתישהו, באזור סוכות. אני רוצה לדעת מה קרה. טוב? תדכני אותנו.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, יקירה.
הייתי שומעת אותך הרבה, עוד שתי התאומים שלי היו קטניות, חמודה.
תודה רבה. תודה רבה. שנה טובה, שנה טובה, חנה. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
לא, אני אפשר אומר, חנה לא לבד. יש לא מעט בני נוער שמתגייסים ולא מקבלים את מה שהם רוצים, או שהם פתאום מגלים קושי שהם לא עמדו בפניו לפני כן. הצבא משתדל לעזור, אבל אנחנו ההורים גם חייבים להיות שם כל הזמן. התפקיד שלנו לא מסתיים בגיל 18, גם לא בגיל 21 אגב.
כן, לא, ממש לא, tell me about it. ברור. אוקיי. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 1-907-22-103, שהוואטסאפ, וחנה גם אם בטח מקשיבת, אז תשלחי לנו את זה בוואטסאפ כתוב, עוד איזה שלושה שבועות. אז הוואטסאפ שלנו בטקסט 054-70-103-70, והנה עוד שיחה. שלום.
שלום מיכל, מה שלומך?
שלום וברכה, שלומי טוב, תודה.
ככה, קודם כל אני מאוד מתרגשת לדבר איתך. כבר רציתי, האמת, הרבה זמן. אני אמא לשלוש בנות, חמודות ומקסימות. הגדולה בת 9, אמצעית בת 4, והקטנטונת בת 2. והבעיה שלי זה עם האמצעית שלי.
אוקיי.
שהיא מרבה לקלל, וגם כשאני אומרת לה שזה לא נעים לי, שזה פוגע בי, זה לא מפריע לה, והיא ממשיכה. ובעקבותיה, הקטנה גם התחילה לקלל גם.
וואו, זה תמיד קורה ככה, כן. תראי, אני רוצה להגיד לך רגע ככה, אני אעשה את זה מאוד קצר. אני חושבת שזה יהיה קצר. אני ידועה כפטפטנית, ובכל זאת כי חשוב לי שתביני את הרציונל שעומד מאחורי זה. ילדים עושים כל מיני דברים, גם אנחנו עושים את זה דרך אגב, כמבוגרים. קודם כל באופן לא מודע וגם לא במזיד. אוקיי, אני מאוד לא אוהבת שמשייכים לילדים כוונות זדון. הם לא, וגם לא במודע. היא לא עוצרת ואומרת, איך אני הולכת להרגיז אותה עכשיו? אני אקלל. לא, זה קופץ, זה יוצא לה. מאוד מאוד ספונטני, מאוד באופן אימפולסיבי. אני תמיד אומרת שילדים חושבים מהלב, אז גם משם הם מתנהגים. אבל בעצם, ילדים מאמצים התנהגויות הם הבינו, שוב, באופן לא מודע, מבלי משים, במקרה, כשאצלנו זה התחיל מכוונה טובה, שבעצם התנהגויות שנוסעות להם איזשהו סוג של מה שאני קוראת לו רווח. אני שמה לב אליה, אני מדברת, כמה פעמים הסברת לה שזה פוגע בך וזה לא נעים לך? בין 300 ל-3,000? כבר אין סוף. אוקיי. זאת אומרת, היא יודעת, והיא עושה את זה בכל זאת. ואני רוצה להגיד לך שכל מה שאת עושה נכון להיום, ממשיך ומזין את המשך ההתנהגות של הסנדוויץ'ית שלך. של הפלפלית הסנדוויץ'ים שלך. כי את... זה מה שהיא רוצה. היא רוצה שבאותו רגע, זה כמו הילדים הקטנים האלה, לא יודעת מה, הרגישו פתאום שאת עסוקה, את עסוקה נאמר עם הקטנה, עם התינוקת, ואת לא רואה כלום, וכל מה שהיא צריכה לבוא, זה לכדרר עם הכדור בסלון. וישר את אומרת לה, אבל מיכה, לא דיברנו על זה שלא מכדררים, נכון? זאת אומרת,
נכון,
היא עושה איזה...
נכון, אני כל הזמן אומרת לה.
יפה. היא עושה, היא כל, אז זה נקרא, את עובדת אצל הילדה. היא כל הזמן עושה משהו, היא מתנהגת באופנים כאלה שגורמים לך לשים לב אליה. עכשיו, בדרך כלל זה לא בגלל שחסרה לה תשומת לב, זה בגלל שהיא רוצה אותך, זה בגלל שהיא סנדוויץ', זה בגלל שהיא לא גדולה, וזה גם בגלל שהיא לא קטנה. תראי, בין שתי הגדולות יש 5 שנים, שזה הרבה שנים הבדל. בין הקטנות הרבה פחות, 2 זה משמעותי מאוד באופן אחר. והיא רוצה שתשימי לב אליה. כי הקטנה בגיל 2 דורשת המון תשומת לב. זה לרוץ אחריה לכל מקום, זה לראות מה היא עושה ואיפה היא נוגעת, היא לא עושה דברים, וזה עדיין, נכון? לטפל בילדה הקטנה.
נכון.
ולכן מה שהגדולה עושה, בואי נדבר רגע, נתמקד בכללות. אם את רוצה שתפסיק לקלל, את צריכה לבוא ולהגיד לה, אני לא אוהבת את זה, אני אגיד לך היום פעם אחרונה, אבל אני לא צריכה להגיד לך הרבה פעמים, כי את כבר יודעת, ואת גם נורא חכמה. אני לא אגיב לזה יותר. אני לא אגיב, כי בלב אחרי כל מה שאמרתי לא עוזר. ואני כן סומכת עלייך שעם הזמן, תפסיקי ולא תגידי את זה ולא תעשי את זה, כי את בטח לא רוצה להציב אותי. איך שתגמרי להגיד את זה, היא תקלל. ואת תסתובבי ותלכי. וזה המשפט שאני אומרת לפעמים, אם אין קהל, אין הצגה. יש המון דברים שילדים עושים, זה פאזה בחיים של הילדים. זה זמני, גם חצי שנה זה זמני. ואם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אם היא מרביצה לאחותה עם כיסא, אני לא אתעלה מזה. אבל במקרה הזה, זאת התשובה.
כאילו, את אומרת להגיד לה, אני מבקשת שלא תדברי יותר ככה, את חכמה.
אז את ביקשת, אז את ביקשת, אז מה? אבל את לא יכולה לגרום לזה לקרות. אז את מבקשת שהיא לא, והיא לא רוצה להיענות לבקשתך.
כאילו, אבל את אומרת ללכת, ואז כאילו היא לא
תתייחס,
היא מאוד קשה לי, היא מרגישה שהיא לא...
אני יודעת, זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, אלו נקודות התורפה שלנו. איפה הילדים עושים את זה? איפה הילדים גם, בוא נגיד, מרגיזים? תראה, מה ההתנהגויות המפריעות, אנחנו קוראים להם, או יושבות על זה שאני מאוד דואגת, וזה הילדים שלא אוכלים. הרי השאלה הראשונה שאני באה לאסוף את הילדים מהכיתה, מהגן, זה לשאול את הגננת, הוא אכל היום? זו סיבה לא לאכול. כי אמא דואגת, אני כועסת, אני מסבירה, אני גוערת, אני מפצירה, וגם אני כועסת במקרה הזה, בכל מיני מקרים אחרים. זה, איפה אנחנו פועלים מאוד מהר, וגם בעוצמה, במקומות שנוגעים לנו, בציפור הנפש. משפט כזה שאת אומרת, אני לא יכולה, נגיד, אני לא יכולה לא להגיב. האמת היא שאת כן יכולה, יכולה זה פיזית, את, לסגור את הפה, להסתובב ולא להגיב. את בעצם לא רוצה, זה חשוב לך, זה יושב על איזשהו ערך אצלך. ילדים לא מדברים ככה, זה ערך. לא מקללים אצלי בבית, זה ערך. מה יחשבו על הילדה, זה ערך. היא לא תאכל ולא תהיה בריאה, זה ערך. וזה מפעיל אותך. ומה שאני אומרת לך, זה באופן זמני תוותרי על זה.
אוקיי, וואי, זה קשה. זה לא
נכון, פשוט, נכון, אבל... נכון, נכון, נכון.
זאת אומרת שהקטנה גם... הקטנה גם התחילה להגיד מילים,
אז כשהקטנה, אז עם הקטנה את יכולה לעשות משהו אחר, כשהקטנה אומרת מילים, את לוקחת אותה, את מגייסת את המבט המיכל דליותי המפחיד, ואת אומרת לה, אופ, 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 לא מדברים ככה לאמא. אז את הקטנה, את יכולה עוד להפעיל סמכות כזאת, אתה רוצה להגיד, השרון מת להגיד משהו ומאותת לי פה, הוא גם מדריך
הורים. תגידי לי מה את אומרת, נכון, אמנם אני מתמחה יותר במתבגרים, מאזור חטיבה, אבל אני חייב להגיד משהו, כי המילה כללות היא מילה שמקפיצה אותי. ותגידי לי מה את חושבת, כי אני מתייחס לכללות, להורים שבאים אליי, כמו לאלימות, כמו שילד שזורק כיסא על אחיו, שאתה חייב להתערב.
אבל לא בגיל 4.
אני אגיד לך למה אני חושב ש... גם החל מגיל 4, כי כללה זה מדרון חלקלק, זה... קודם כל האחים מחכים אותה, לא פרש כן. הבת 2,
ברור.
וגם זה אחד המקומות שאתה חייב לשים גבול מאוד ברור כהורה.
אז אני רוצה רגע להגיד לך ולגלות פה למאזינים משהו אחר. אני בתור אישה צעירה הייתי מקללת. כל מיני כללות מאוד עסיסיות בערבית. אני מאוד היפראקטיבית, אני כל
הזמן... את ההורים שלך?
לא!
על זה אני מדבר.
לא!
רגע, אז בוא נבר... היא מקללת את ההורים שלה?
אבל תקשיב.
גם.
על זה אני מדבר.
אני הבנתי אותך. אוקיי. אני למשל, אז אני רק אגמור את הסיפור, מכיוון שאני קיללתי, כל פעם שנתקלתי במשהו, כל פעם שנשבר לי משהו, כל פעם שזה... אני אפילו לא דרשתי מהילדים שלי פעם אחת לא לקלל.
זה בסדר, נכון.
כי אמרתי, אם אני דוגמה לזה, מה אני אעשה?
ברור.
אבל, לא, תראה, להגיב היום בתקיפות זה מבט, זה טון דיבור, זה להגיד לילד, שב בחדר עד שתירגע.
נכון.
זה אני הולכת, אני עכשיו 10 דקות נרגעת. זאת אומרת, אין לנו היום את יכולת ההרתעה שהייתה להורים של פעם, שהרביצו לילדים שהם קיללו אותם. שנתנו להם מכה על הפה, או זה מה שהורים, אני אשים לך פלפל בפה. אוקיי? אין את זה היום, לא משתמשים בזה היום. לכן צריכים גם להבין שכל יכולת ההרתעה שלנו, שאולי זה מה שאתה מתכוון אליו, די מצומצמת. ואז אנחנו כן יכולים לעשות כל מיני דברים, בתקווה שהילד ילמד שהוא משלם מחיר.
בדיוק.
עכשיו, הקטנה מחכה אותה, לדעתי, הקטנה, מה היא מבינה? גם ילדה בת ארבע שאומרת, בן זונה, בסליחה שאני מנבל את הפה,
לא מבינה,
מה היא מבינה?
נכון.
לא מבינה כלום. היא רק יודעת שזה מקפיץ את אימא. זה מה שהיא יודעת, בגלל זה היא ממשיכה להגיד את זה. או אפילו מטומטמת, או כל מיני דברים כאלה.
אבל אני חושב שהיא צריכה לדעת, באופן חד משמעי ברור, וכאן זה שחור לבן מבחינתי, שהמילה הזאת, הכללה לאמא, לא יוצאת לה מהפה. ואם יצא מהפה, והיא תצא מהפה.
היא תצא מהפה.
אמא או אבא צריכים לשים גבול חד משמעי.
לכן, זה הגבול בעיניי. לכן אני חושבת, ואני, תראי לאיזה דיון הבאת אותנו, אבל זה סבבה.
לא, זה נהדר.
נפלא. תקשיבי, זה בדיוק העניין. זה לבוא אל הילדה ותגלי, תקשיבי טוב, את מדברת, את פוגעת בי, את מלמדת את אחותך, זה נורא והיום, זה מילים שאת לא מבינה, אני לא מסכימה שהמילים האלה יקרו בבית. עכשיו, כשאת אומרת אני לא מסכימה, או לא מקובל בעיניי, או את לא תדברי ככה, את חייבת להבין שזה ימשיך לקרות, כי הפה שלה לא בשליטה של אף אחד חוץ מאשר שלה. את מבינה את הקטע, ולכן היא תמשיך. ולכן המשך המונולוג הקצר הזה שלך, זה תדעי לך, שמהיום, אני לא אדבר איתך על זה, לא אפנה איתך על זה, לא אגער בך על זה, אני לא אתייחס לזה. אבל בגלל שאני כל כך נפגעת מהיום, ברגע שאת תדברי אליי, או אל מישהו אני אשמע אותך באופן כזה, אני מסתובבת, אני מתרחקת, ואני אצטרך את כמה דקות להירגע. או אני אצטרך את הזמן להירגע. אוקיי, בכל מיני גילאים אפשר גם פסק הזמן הזה, זה מה שהילדים קוראים לו ברוגז. אז אני נגד שהורים יגידו, אני ברוגז איתך, זה ילדותי מדי. עכשיו, זאת ההרתעה בעצם. הרי מה הילדה רוצה? הילדה רוצה את הגערה, את הכעס, את הדיבור, את תשומת הלב, את היחס. ואני אומרת לה, זה נורא בעיניי, זה גם פוגע בי. ואני מתעלמת בזה. כי אני אוהבת אותך ואני לא רוצה לריב איתך, אבל אני לא מוכנה לשמוע את הדבר הזה, שלום הלכתי. זאת ההרתעה, וזה בעצם מלמד את הילדה לא לעשות את זה, לא בגלל ששמתי לה פלפל בפה, כי אם שמתי לה פלפל בפה, היא לא תעשה את זה יותר, כי היא מפחדת שאני אעשה לה כואב בפה. אבל אם את תעשי מה שאני אמרתי וזה יעבוד לך, היא לא תקלל אותך כדי לא לפגוע בך, היא לא תקלל אותך כדי לא להעליב את אמא, כי כשאמא נעלבת היא לא מתייחסת אליי אחר כך. וגם אם היא תבוא ותגיד סליחה, 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 תגידי לה, שמעתי, תניחי לי, אני צריכה להירגע. לא לסלוח במיידי.
אוקיי.
כי סליחה, זה סתם מילה. לא, לא במיידי. קחי את זה למקום של יחסים.
אני הולכת לנסות את זה עוד היום.
ולהתקשר ולהודיע אם זה עבד.
הרבה, אני אשמח מאוד להתקשר. תודה
רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה של פרסומות. אתם ממשיכים להתקשר? ממשיכות. ל-1-907-2-2-103. להודעות וואטסאפ של 054-70-103-70. חכו פה. תכף אני חוזרת. אני רוצה רגע כן להתייחס, כי היה לנו פה דיון מאוד סוער באולפן סביב הנושא הזה של
הכללות.
של הכללות. תראו, אין ספק שילדים מקללים, נקודה. אנחנו מתייחסים בעוצמה מאוד, וזה, על זה אנחנו דיברנו בעצם, ובגלל זה, זה טוב עשית שהבהרת את זה איתה, לכללות כלפי ההורים. כי צריכים להבין, יש דברים, יש התנהגויות, זה כמו לפלח מהסופר, ואז זה הולך, ואז זה מגיע ללגנוב, ואז זה מגיע לדברים אחרים. זאת אומרת, יש התנהגויות שצריך להתייחס אליהם בחומרה מאוד גדולה. וצריך להתייחס אליהם בחומרה מאוד גדולה, כי אנחנו רואים 10 שנים קדימה.
נכון.
הילדים לא רואים, אנחנו רואים. וילד שידע שהוא יכול לקלל את אבא, או היום יש הרבה ילדים שמרביצים להורים שלהם, ילדים קטנים. הורים אומרים, ב-3, בין 4, בין 5 הוא מרביץ לי. אני, גם אותי זה מזעזע, אני מודע. כי ילד שמקלל את ההורה, עלול להיות ילד שבסוף, אם זה לא באמת פאזה, ירביץ להורה, ואז אנחנו מכירים את הילדים, את בני הנוער שדוחפים את ההורים שלהם, ואתה יודע מה, אני לפני שנים רבות זה מזכיר לי. ראיתי אבא ובן, בן 14, שכבר היו באותו גובה, כי הם בן 14, הם כבר חמורים גדולים. והיה ביניהם איזה דין ודברים, הם דיברו והם רבו, וברגע מסוים האבא כנראה כמעט איבד אותה, כעס, ועשה את התנועה הזאת עם היד, והילד התקרב אליו ככה, נכנס למרחב האישי שלו, ואומר לו, אתה מתכוון להרביץ לי? כי אם תרביץ לי, אני ארביץ לך בחזרה.
נכון.
זאת אומרת, יש איזשהו רגע, לכן התגובה היא לא להרביץ לילד. זה לא ילד שמרביץ, מרביצים לו ואומרים, אצלנו בבית לא מרשים אלימות. זה לא, זה לא, לא זאת הכוונה. אבל הכוונה היא למשהו תקיף מאוד, עם הבעת פנים מאוד מתכוונת.
נכון. מאוד ברור.
מאוד ברור. אני, זה אני מסכימה. זה זה מיכל דליות המחשפה, זה אם ככה שהם...
זה ככה צריך.
טוב, אייל אומר לי באוזן, הוא מרגיע אותי, והוא אומר לי שאני לא מחשפה. אני מחנכת לערכים.
בדיוק, בדיוק.
נשים לה מסלוגן, תנק יו.
אני עוד פעם אומר, תשמעי, אני קשה לי עם העניין הזה של הילד מקלל אותך, ואתה הולך ואתה אומר לו, נפגעתי, נעלבתי, כי הוא בן 4, 5, 6. מה זה צריך להיות? הילד מקלל אותך, הוא צריך לדעת מיד שהוא עשה מה שנקרא, חצה קו אדום ברור, והוא צריך שיהיה לו מה להפסיד, ושהוא יותר, הוא יכול לקלל אותך בלב כמה שהוא רוצה.
אבל יש היום, נכון.
בלב, בלב, אני לא יכול להתווכח עם הרגשות שלו, אבל כן הוא יכול לשלוט על מה שהוא אומר.
אני מסכימה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא כל ההורים יוכלו להיות במקום הזה.
אז שיבואו אלייך,
שילמדו. חלק מאוד גדול של ההורים, מאוד מכיל, מאוד שם, מאוד רק במקום לפצות, לרצות.
זה לא זה על חשבון זה. עוד פעם, נכון.
אבל אז הם מתקשים להיות תקיפים. בואו נשמע את השיחה הבאה, ונהיה לי אוויר לי אותה ונראה מה. כן, כן. שלום.
שלום מיכל.
שלום וברכה.
איך עוזרים לחייל שמתקשה להשתמש בתחבורה ציבורית ולהגיע ממקום למקום?
ממקום למקום זה אומר מהבית לבסיס? מהבסיס הביתה? זאת הכוונה בעיקר?
כן, זאת הכוונה.
אוקיי.
להתחיל להיות עצמאי ולהתנהל עם עצמו.
השאלה לי אלייך. אם את תקפיצי אותו עם הרכב לבסיס, הוא ייסע לבסיס?
אם אני תקפיץ אותו, הוא ייסע. אני לא יכולה להציע. לצערי הרב, אנחנו משפחה של 3 ילדים, ובעלי נפטר, ויש לי בג, אני לא יודעת להיסע מחוץ לעיר. Okay. אני מתפקדת, אני עובדת, אני עושה קניות. אבל פה זה נעצר, אני לא מסובלת מעבר לזה, בסיס פעם זה בדרום, פעם זה בצפון, כל פעם הוא נדרש להגיע למקום
ואז,
אחר.
אז איך הוא מתגבר על זה? או שהוא לא, אז מה קורה כשהוא נדרש להגיע למקום
אנחנו
אחר?
אנחנו בתחילת הדרך, אז בינתיים זה היה במימון של מוניות, אבל אי אפשר לאורך זמן לעמוד בזה.
נכון. כשאת שואלת אותו למה, או מה קורה שם, את יכולה להבין? מה קורה לו מבחינה רגשית?
היחידה שאני מקבלת זה עתיק, גדול לי, כבד לי, אני לא יכול להיכנס עם הדבר הזה לאוטובוס, אני מבינה שזה כיסוי, יש שם איזושהי מצוקה, הוא לא טכנולוג, לא מסתדר עם אפליקציות, אולי זה מהמקום הזה, אין לו חוש כיוון, מה מסיע לאן,
בתור,
איך אני פותרת?
בתור ילד, את ראית את חוסר העצמאות הזאת, את חוסר היכולת הזאת להתגבר עם דברים שלאחרים נראים כל כך פשוטים, כמו, את יודעת, לא יודעת, לבקש עזרה, לעלות על האוטובוס. לפני שהוא התגייס, הוא היה נוסע לתחבורה ציבורית לבית ספר ולמקומות...
לא, לא. לצערי הרב, זה דור של מרגרינה ושמנת, שאנחנו די מרפדים אותה.
את הרבה...
ובעלי תמיד היה נמצא שם להסיע.
Okay.
תמיד היה בכל זמן, לכל מקום, מקפיץ, ונתן מענה שאני לא מסוגלת לתת אותו.
אוקיי. Okay. את אלמנה הרבה זמן או זמן? זמן?
לא. שנה.
שנה. כן. זה עוד טרי. זה עוד טרי וגם הילדים באבל, וגם החייל. אבל תראו מה היה כאן. אם אני הבנתי נכון, ואני מדברת מאוד מאוד בכלליות, ואני תמיד מזכירה לכם, זו שיחת טלפון, אין לי המון מידע, יש לי פה 50 שאלות לשאול, כדי לקבל תמונת מצב כמו שצריך. אבל יש לנו בעצם בסיפור, כמו שזה נראה, ילד שגדל מאוד עטוף. היום יש לזה, אתם זוכרים אולי, שבזמנו הייתי מדברת על מונח שנקרא הורות הליקופטר. זה ההורה שככה חג מעל הילד. תדמיינו ילד שמעלה הליקופטר שעושה טור 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 כל הזמן, ובעצם כל הזמן צופה בו. לאן אתה הולך? מה קורה איתך? מה אתה עושה? תעזוב את הדבר הזה, תיקח את הדבר הזה, פה אתה צריך לעשות כך, שם אתה צריך לעשות אחרת. זה מין ילד שחי תחת זכוכית מגדלת, שזה מצמצם לדעתי בצורה היסטרית. היום יש עוד מונח שקוראים לו הורות עוטפת. והדימוי של הורות עוטפת זה ילד שעטוף כולו בפצפצים עם כסדה ושיש עליו מדבקות של שביר שביר שביר. זאת אומרת, זה ילדון שאבא, אולי גם אמא, אבל במקרה הזה אבא רגע, ושוב אני מדברת באופן כללי, פינה מכשולים מדרכם של הילדים. עשה עבור הילדים כל מה שרק אפשר, וזה נתן לו הרגשה שהוא אבא טוב, ושהוא עוזר לילדים, והוא הקל עליהם, והוא הביא אותם, והוא שחב עבורם, והוא הקפיץ אותם, והוא סידר להם, והוא תיקן להם. אבא מאוד מסור, אבא מאוד מחויב, אבל המסירות הזאת, והמחויבות הזאת, וזה שהם הקל לילד על החיים כל הזמן, הוא בעצם חסם ממנו את ההתפתחות שלו, של עצמאות, של התמודדות, של בקשת עזרה. אין, יש לנו פה בחורצ'יק בן 18, שמתקשה בכל מיני מצבים, שמרגיש מבוכה ולא יודע להתגבר עליה, שהולך והתיק הכבד שלו בום 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 במעבר באוטובוס, ונורא לא נעים לו מזה, אז הוא לא עולה על האוטובוס. שהוא יושב ליד אנשים, והוא לא אוהב לשבת ליד אנשים, אבל יש אנשים, ביום ראשון באוטובוס, צפוף, מסריח. הוא לא אוהב, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול. אין לו היום כוחות התמודדות במצבים שלא נוחים לו. ואני תכף מדבר על החייל שלך, אבל אני רוצה להגיד לכם, אתם הורים לילדים צעירים, וגם לבני נוער. זה לא מאוחר. אני זוכרת ששרון אמר לי בזמנו, שמעתי אותו באיזושהי הרצאה, הוא אומר, לפעמים בגיל ההתבגרות זה חלון ההזדמנות האחרון,
נכון.
שאפשר לתקן פה את היחסים או לעשות נכון. דברים עבור הילדים כדי להכשיר אותם לחיים וכי אחר כך די מה הם כבר לא מסתכלים עלינו כן? הם במקום אחר הם בעולם של הבוגרים כבר וחבר'ה אם אתם מוצאים את עצמכם פותרים בעיות לילדים מפנקים את הילדים מסיעים את הילדים זה מזכיר לי ואני חוזרת רגע שוב לספר אנחנו התחלנו בספורט לינוי אשרם מגיל מה? כמה?
שש.
שמונה?
מגיל שש, כיתה א'
כיתה א', סוף כיתה א', כי אמא שלה לימדה אותו, אותה לנסוע לבד באוטובוס.
אבל לא צריך ללכת רחוק לאלופים אולימפיים. אני חושב שאנחנו, ויכול להיות גם המאזינה שמדברת איתנו, בגיל 6, 7, 8, נסענו באוטובוסים.
נכון.
עכשיו, יש לנו את היכולת הזו, יש לנו את היכולת, רק אנחנו צריכים הורים, שיאפשרו לנו.
כן, שיגידו, אני לא בא לאסוף אותך.
ולא יגידו, לא, 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 אל תעלה, כי אולי תלך לאיבוד, כי אולי אתה לא ככה, ואולי אתה לא ככה. לא, נכון,
אז אתה מדבר על אוטובוס. בוא נגיד שממש נוח לי בבית ספר רחוק, ואין תחבורה ציבורית, ואני, זה בסדר לי, סבבה לי לגמרי להקפיץ את הילדים כל בוקר לבית הספר, כל בוקר לבית הספר, או משהו כזה. אז בוא, אז את העצמאות נעשה אותה ונתרגל אותה במקומות אחרים. אני לא פותרת לך את הבעיות, אני לא תמיד אומרת לך מה לעשות, החיים מלאים התמודדויות כל הזמן, אין להם כסף, לך לעבוד, לך לעבוד. אני, בוא רגע ננסה אבל לפתור לילד את הבעיה הזאת, אי אפשר אימוניות לשלוח אותו.
תראי, ברור, חד משמעית.
זה מזכיר לי שגם כאן, גם כאן אנחנו צריכים איזושהי מעורבות.
זאת רק התחלה, זה גם סימפטום, זה לא שעכשיו, גם אם תאמן אימוניות למשך כל השירות, זה לא יפתור את הבעיות.
לגמרי לא, להפך, אני רואה אותו, בוא נגיד זה יעבור את השירות, אני רואה אותו אחר כך כבן אדם בוגר, ברעיונות עבודה, בלהגיע למקום העבודה, לא יהיה לו אותו פרטי.
הילד הזה צריך שיתחילו לפנות לו תחושת מסוגלות בגיל 18 שהוא נמצא בו, זה מה שהיה צריך לעשות בגיל 6, החל מגיל 6, שלא לומר מגיל 4, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה עדיין אפשר.
זאת אומרת, זה אפשר לתקן, זה בדיוק העניין.
בדיוק, זה הפיך, זה הפיך, אפשר לתקן את זה, אפשר לשנות את המצב. צריך להתחיל לחזק אותו, לשפוך עליו את הטונות של ביטחון עצמי, ולהראות לו שהוא יכול, ולאט לאט במה שנקרא מבחני הצלחה קטנים שיסאפ, זה צריך לעשות עם איש מקצוע, אבל זה אפשרי.
בואי נגיד לך איך את עושה את זה, בואי נגיד לך איך את עושה את זה, זה באמת היה עדיף לעשות את זה עם מדריכת הורים, עם מדריך הורים, עם מדריכת הורים, אבל אני אתן לך את הרעיונות, את איתי, נכון?
בהחלט.
יופי, אני אתן לך רעיונות שתביני את איך הנוסחה הזאת נראית, מה זה אומר לחזק אותו? זה אומר, אם יש לך אפשרות בפעם הבאה שהוא צריך לעלות לאוטובוס, לבוא איתו לתחנה, להגיד לו אני מדברת עם הנהג, בוא רגע נגיד איפה יהיה התיק שלך, אני רואה שאתה משלם, אני עומדת, אני מסתכלת, תעלה. זאת אומרת, אי אפשר לצפות שיגיד לו, לך תעשה את זה לבד, תשאיר אותו בתחנה והוא יעלה. הוא לא יעלה. הוא שוב, הוא יעשה נפקדות, כמו האמא של החייל הראשון. הוא לא מסוגל כרגע. שזה אומר, זה אחד. שתיים, כשאומרים לילד, ולא חשוב באיזה גיל, אומרים את זה גם למבוגר, אתה יכול, קודם כל, את צריכה להאמין בזה שהוא יכול, כי אם לא תאמיני, הוא יראה בעיניים שזה שקר. איך את תאמיני בזה וגם תתני לו להאמין? תתני דוגמאות ממצבים שבהם הוא יכול היה. מתי פעם הוא נכשל במבחן, הוא היה הרוס, אבל הוא התמודד. או הלך למועד ב' או למרות זאת, הוא עלה. הוא על הכיתה, נגיד, תדברי איתו על חברה שהייתה, על חבר שהיה לו. היה לו חבר, והתברר שהחבר הזה הריחל עליו, דיבר עליו, גנב ממנו, לכלך עליו, משהו. איזה שבר זה היה? ואיך תראה איך התגברת על זה? יש לך כוחות התגברות. זה עניין של זמן, זה עניין של תהליך. אז את מבינה מה אני עושה פה? אחד, את אומרת לו שהוא יכול, את נותנת לו 2-3 הוכחות לזה שהוא יכול. תתחילי עכשיו, אחרי שאנחנו נגמור את השיחה, לשבת בצד ולחשוב על מקומות בחיים שלו מגיל 6, שבהם הוא התגבר. כי לא יכול להיות שלא היו כאלה. פה ושם הוא כן, תצטרכי לחשוב על זה. ואז להתחיל לייצר את המצב, שזה התהליך של לעזור לו לעלות על התחבורה הציבורית. כי אם הוא כבר ילך וישב באוטובוס, הוא יישב שם, הוא יהיה חרד, הוא יהיה בלחץ. תגידי לו, מקסימום, אני עם קו פתוח איתך, אני רואה אותך. תהיה איתי בקשר, אתה רוצה להחזיק את הקו שלי פתוח כל הזמן, אז אתה ואני עם טלפון פתוח, עד שתרד. 3 שעות, עד שאתה מגיע לבסיס. זאת אומרת, הוא צריך כאילו מורה דרך, הוא צריך מישהו שיחזיק לו את היד. הוא עושה משהו שדורש המון אומץ. ואומץ דרך אגב, זה לא לפחד. אומץ זה לעשות למרות הפחד. זאת אומרת, יושב שם גבר צעיר, פוחד, רוצה להגיע לבסיס, עובדה, הוא מגיע לבסיס. אבל די, את לא יכולה מוניות. תגידי, במצב שלכם המשפחתי היום, יש לו אישור אולי לעבוד אחרי עבודה, אחרי הצהרה
מושכת? הוא רק בתחילת הדרך.
רק בתחילת הדרך. טוב, אז לא.
איך אני מתגברת על הפחד שלי, גם מחוץ לעיר?
לכי תעברי טיפול, לכי תעשי את זה. קודם כל אנחנו צריכים עזרה של אנשים אחרים. איינשטיין אמר בזמנו, אני ככה אנסה לגמור את השיחה קצת יותר בקלילות, איינשטיין הגאון אמר בזמנו שהמוח שמייצר את הבעיה הוא לא המוח שימצא לפתרון. זאת אומרת, יש פתרון, אני יודעת מה להגיד לך לעשות, אוקיי? בגלל זה את צריכה מישהו אחר שיגיד לך מה לעשות ויוכל ללוות אותך בתהליך. זה לא להגיד לך, את יכולה, תיכנסי לאוטו, תיכנסי ותנהגי. ממש לא. זה תהליך של התמודדות עם חרדות, יש פסיכולוגים שמומחים להתגברות על חרדות, אולי גם על טראומות, משהו ישנו שם שחוסם אותך, אני מכירה את הדבר הזה, כל הגוף לא מאפשר לך לעשות את זה, אנחנו רואים את זה בהמון מצבים של החיים, גם אצל ילדים צעירים, אבל בואי נעזור לו קודם חנה, כי אני גם לא רוצה שתתגברי, אני לא רוצה שתעשי אותו לבסיס, אני רוצה שנעזור לו לעלות על אוטובוס או על רכבת,
קודם כל לטובתו, הוא צריך את זה.
בשבילו, זה בדיוק העניין. כי עוד פעם, להתמודד עם הקושי שלך, ואז תקפיץ אותו לבסיס, מה עשינו? הקושי שלו נשאר. אותו אנחנו רוצים לחזק עכשיו. שהוא יצא לחיים האלה, שהוא יצא לחיים עם כוחות, עם חוסן בהתמודדות, כי החיים האלה מאוד קשים. זה בלוף שהחיים הם piece of cake. הם לא. מי כמוך עכשיו יודע, התאלמנות בגיל צעיר. עם גבר כנראה גם כל כך טוב, נכון? כזה מסור. לילדים לפחות. חנה, את איתי? לא חנה.
בהחלט.
את איתי, כן. זהו. טוב, יקירה. זה מה שאני חושבת עליו. תקשיבי לשיחה הזאת שוב, או בטלפון, או במחשב. תיכנסי לאפליקציה, לכי לתוכניות, תראי את התמונה שלי, תקליקי לי הפרצוף, ותיכנסי לשיחות של היום. וחנה, אני רוצה לחזק אותך. קודם כל על זה שעלית לתוכנית, וחשפת, קושי מאוד אמיתי, ואלמנות עם 3 ילדים צעירים, אף פעם לא קשה, אף פעם לא קלה, ובטח עברה עלייך שנה מאוד קשה, גם הקורונה, גם האלמנות, גם החיול של הבחור הצעיר הזה, עם הקשיים שלו, שימי לב איך לאורך החיים אפשר היה למרוח את כל הקשיים האלה, ועכשיו הם יוצאים כי אין מי שיעזור לו שם, והוא בעצם חייב ללמוד לעזור לעצמו בכל המצבים של החיים. אבל תהיי אופטימית. תקשיבי, אם אני לא הייתי אופטימית, לא הייתי במקצוע הזה.
חד משמעית. אפשר לתקן את המצב.
תמיד, בכל, ככל שאנחנו יותר מבוגרים או הילדים, זה קצת יותר קשה וזה לוקח גם יותר זמן. אבל אפשר לתקן, בחיי תמיד, אפשר לתקן, אפשר לשפר, אפשר לעשות מעקפים.
זה גם יושב על איזשהו רגש נחיתות אצלי עם הקטע של הנהיגה.
שלך.
שלי עם עצמי, ולכן זה קשה לי כצליים.
אז עובדים על זה, היה מישהו שאי פעם בילדותך הצליח לגרום לך לחשוב שאת לא שווה. אבל את שווה מאוד, אני רוצה להגיד לך שהטלפון הזה שהשארת, זה אומץ. לדבר איתי פה בטלפון, זה אומץ. לחשוף כאב כזה גדול ולדבר על קושי של ילד בן 18, זה אומץ. אז הנה לך, את רואה כשאני מדברת על דוגמאות, הנה לך דוגמאות?
זה יהיה הצעד הראשון שלה בדרך לשינוי, הנה בדיוק עכשיו, בפתיחת השנה.
את מבינה? יפה, אוקיי. זאת יהיה, זה יהיה הסמן של שנה הבאה, יקירה. וואי, נגמרה התוכנית שלה. איך, זה לא אמרת לי באוזניות. זה לא אמרת. יש לי עוד 2-3 דקות. אילי, תזהיר אותי. טוב, אמרתי לך שאני פטפטנית גדולה, נכון? לשרון כבר יש ניסיון איתי. אנחנו 3 שנים עבדנו על הספר הזה, אני רוצה להראות לכם. תראו, התוכנית הזאת היום הייתה על התגברות. התוכנית הזאת היום הייתה על לדחוף ילדים, על ילדה בת 6 נוסעת באוטובוס כי היא רוצה להתאמן, על ילד שאומר לאמא שלו, אני רוצה לעזוב, והיא אומרת, תחשוב על זה, אתה בטוח? זאת אומרת, על ילדים שאבא ראה שקל לו מדי במתמטיקה, הוא אומר, מה זה הקלי קלות הזאת? אני הולך למורה, אני דואג להקפיץ אותך למקום יותר קשה.
ועל ילדים שהיו פרפקציוניסטים מדי, וההורים מתנו אותם.
כן.
כי גם לרצות יותר מדי גבוה יכול להרוס.
ואם אתם רוצים לשמוע 18 סיפורים ישראליים מדהימים על גידול ילדים להצלחה, להישגים, לחיים טובים ומלאי סיפוק, זה הספר שלנו, יש מתכון לגידול ילדים מוצלחים.
יש.
שנה טובה!